אנחנו עם איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית מטעם אוניברסיטת בר אילן, חוקר בכיר מכון ירושלים. שלום וערב טוב.
ערב טוב.
אז בוא נעשה רגע קצת ככה סדר למאזינים שלא מצליחים לתפוס ראש, מה שנקרא. נתניהו נבחר לראשות הממשלה כאן בישראל. מאז הייתה שיחת טלפון אחת בינו לבין הנשיא האמריקני. שום ביקור של נתניהו שם. המתיחות הזו מגיעה לכל מיני שלבים שאמריקאים מוחים על הרפורמה המשפטית ועל כל מיני אמירות פנים ישראליות, נקרא לזה, ובום, נתניהו מבקר בסין. איך זה מתפרש בעולם?
מתפרש בארצות הברית קודם כל כדחיבת אצבע בעין. אתה מדבר על מתיחות, אני מדבר על משבר חמור מאוד, אחד מהחמורים שהיו ביחסי ארצות הברית ישראל. הוא נובע מהרבה מאוד גורמים וסיבות, אבל הסיבה העיקרית זה הממשלה והרכבה. אני חושב שהאמריקאים מאוד מוטרדים מהנוכחות של בן גביר וסמוטריץ' בממשלה הזאת. כזכור לך, סמוטריץ' ביקר בוושינגטון, ואף אחד מנציגי הממשל לא דיבר איתו. זה כמעט ללא תקדים שקורה דבר כזה. האמריקאים רמזו לסמוטריץ' שעדיף שישאר בבית, אבל הוא החליט שהוא יתקע אצבע בעין לארצות הברית, והוא בא לשם, הוא היה צריך להישאר בארץ לדעתי, מה גם שנאם שם נאום אילג באנגלית וסב נזק לתדמית של ישראל. עכשיו תראה, הסיפור עם סין הוא בעייתי מאוד, ואני אגיד לך גם למה. סין היא היריבה העיקרית של ארצות הברית על השפעה, על כוח והשפעה בזירה הבינלאומית של המאה ה-21.
כן.
והרבה מאוד
היום סין היא רוסיה של שנות ה-60. בואו נסביר למאזינים על מה אנחנו מדברים. כן.
כן, רוסיה אולי, כן, של שנות המלחמה הקרה. אנחנו לא יודעים, אנחנו נוסעים למלחמה קרה חדשה, או אפילו דברים יותר חמורים בין ארצות הברית לבין סין. וכל הנציגים של ממשלים, שלושה ממשלים אמריקאים האחרונים, שזה אובמה, טראמפ וביידן, כולל גם בתקופת טראמפ, שבאו לישראל, הזהירו את ישראל מפני מערכת יחסים עם סין. כשאמריקאים רוצים שבעלי הברית שלהם, בייחוד ישראל שנחשבת מבחינתם לבת ברית קרובה עם יחסים מיוחדים, היא לא תנהל מדיניות עצמאית, אלא שהיא תהיה במחנה האמריקני.
Okay.
עכשיו, בזה שנתניהו לא הוזמן לוושינגטון מפני שאמריקאים מביעים בכך את חוסר סיוט רצונם,
מהבוחר הישראלי, אבל בוא נודע לאמת, הרי בסוף בבחירות האחרונות ישראל הייתה לכל הדעות עדיין מדינה דמוקרטית, גם לדעת מתנגדי השינויים במערכת המשפט. הציבור הישראלי בחר את דברו, אמר את דברו, הכניס את סמוטריץ' ובן גביר לכנסת, הביא להם 14 מנדטים, הרכיבו ממשלה, זה ההליך הדמוקרטי. מה הצעד שהאמריקאים עושים מנגד? כלומר, הם אומרים, אוקיי.
בוא אני אזכיר לך כמה דברים. כי אני שומע את הטיעונים האלה, גם שמעתי סמוטריץ' אומר, אנחנו לא מתערבים בעניינים הפוליטיים של ארצות הברית, שלא יתערבו בעניינים הפוליטיים שלנו. אז תשמע, זה מגוחך. כי נתניהו התערב בפוליטיקה האמריקאית לא פחות משלוש פעמים. הוא התייצב לצד מועמדים רפובליקנים בבחירות לנשיאות, הוא פגע במפלגה הדמוקרטית באופן ספציפי עם הנאום שלו.
אבל בסוף הוא מכבד את מי שהעם האמריקני בחר, אוקיי?
הוא לא מכבד, זה בדיוק העניין, הוא לא כיבד. אי אפשר להגיד דברים כאלה. כאשר אתה תומך במועמד מסוים, אף ראש הממשלה הישראלי לא עשה את זה. עד הוא, כשהוא תמך במיט רומני נגד, זה היה מערכת הבחירות שהייתה, מיט רומני נגד אובמה, ואחר כך היה טראמפ נגד הילרי קלינטון, ואחר כך טראמפ נגד ביידן, הוא התערב בפוליטיקה האמריקנית. אי אפשר להגיד שזה רק אמריקאים מתערבים פה. עכשיו תשמע, אמריקאים לא רצו להגיד שום דבר על מה שקורה פה. אפילו טום ניידס, השגריר האמריקאי המצוין כאן, אמר, אנחנו מכבדים את ההחלטות הבוחרים בארץ, ואנחנו נעבוד עם כל ממשלה. אבל אז התפתחו כל מיני עניינים שהיו מאוד בעייתיים לנקודת מבט של ארצות הברית. ביידן שלח לפה את כל העוזרים שלו לברר מה קורה פה, כי ביידן שהוא נתניהו, כשהוא מדבר עם האורחים האמריקאים והוא מופיע בתקשורת האמריקאית, נותן רעיונות על ימין והשמאל, בארץ הוא לא עושה את זה. אז הוא אומר, א', הוא שולט בעניינים, ב', שימתן את המהפכה המשפטית, זה לא רפורמה, זה מהפכה. בדבר השלישי הוא אומר, הוא שולט בעניינים. ואז במשך הזמן קורים דברים פה שמעידים על ההפך. ואמריקאים חושבים, אני עכשיו מסביר את העמדה שלהם, הם חושבים שהוא אי אפשר להאמין לו, אף אחד לא מאמין לו, אתה תראה את השיחות שהיו על הקמת הקואליציה. כמה זמן זה נמשך, ועד כמה לקח, כמה זמן לקח להקים, להסכים על ההסכמים הקואליציוניים, שאף אחד לא מאמין לו. ושלא מאמינים בארץ, לא מאמינים גם בעולם. אבל אני חוזר לסין, כי לפי דעתי זה...
זהו, כן, גלשת ממש לפוליטיקה פנימית, ככה תוך כדי הבעת דעתך בצורה מוצרת וברורה, וזה בסדר להיות בסוף במחנה השמאל, אתה יודע, אבל יש הרבה אנשים שחושבים שהרפורמה המשפטית היא לא מהפכה. הרבה אנשים זה חצי מהעם. נכון שיש חצי אחר, אבל יש גם חצי כזה.
בוא נתווכח קצת על זה, בסדר? אני איש מדע המדינה. זה לא עניין של דעתי. זה אני, אנחנו משתמשים בקונספציה של מדעי המדינה. אז יש לך שנייה אחת את זה, כי זה באמת בעיה. תראה, רפורמה עושים בתוך שיטה. מהפכה עושים בשיטה עצמה ומשנים אותה. והפיכה הזה, שעושים את השינויים האלה בשיטה, בצורה חד צדדית.
אוקיי,
אז רפורמה זה לא. אני מדבר עכשיו מגלת מבט של התיאוריה של מדעי המדינה. עכשיו אני הולך לסין, כי אני חושב שזה באמת בעיה יותר גדולה. כי מה שקורה זה... תראה, סין, ארצות הברית מנסה לצאת מהמזרח התיכון. וזה שלושה נשיאים שרוצים לצאת מפה.
רגע, לפני שאתה חוזר לסין, רק יאמר, המילה הפיכה בעברית, וזה כבר לא קשור למדעי המדינה, זה קשור לעברית, ואני בא מהעולם הזה, המונח שנקרא הפיכה היא הדחה של ממשלה, או הדחה של סמכויות הממשלה, או הדחה של שלטון שנבחר בצורה דמוקרטית, זאת המילה הפיכה.
לא רק.
ביטול עילת הסבירות, ושינוי הוועדה לבחירת שופטים, לא מערערת שום שלטון במדינה, ולכן המילה הפיכה היא נחמדה, היא נשמעת מאוד מאוד בומבסטית, אבל לשונית, מילולית, בעברית, היא לא נכונה גם אם אני מתנגד לה.
אז תשמע, קודם כל יש, אפשר להתייחס להפיכה במובנים מצומצמים, כמו שאתה מציג את זה, וגם בדברים יותר רחבים. אני אומר לך מה מדע המדינה אומר. עכשיו, תשמע, אין ספק, ועל זה אין ויכוח, שצריכים תיקונים במערכת המשפט. על זה אין ויכוח עלו. איפה הוויכוח הוא? כמה אתה עושה תיקונים. אז אם אתה לוקח את זה מקיצוניות של בית משפט עליון שמקבל, מתערב יותר מדי בענייני הממשלה, ואני חושב שאין על זה ויכוח, אני מדבר עכשיו עם מדע המדינה, אם אתה לוקח את זה לקצה השני של שלטון בלתי, בלי מצרים של הממשלה בבית המשפט העליון, לקחת את זה לקוטב השני, לא בסדר. צריך איזון, האיזון ללכת לאמצע, לעשות תיקונים, לא מהפכות. אבל תשמע, בוא נחזור לסין, כי
אוקיי,
זה
טוב, הדיבור העיקרי. כן.
תשמע, הבעיה עם סין היא, כמו שאמרתי לך, צריך לראות את הרקע. הרקע זה מאבק על כוח והשפעה. סין פועלת בעולם בצורה מטורפת בשנים האחרונות. יש להם אסטרטגית וגם כלכלית. אסטרטגית, יש שהם לקחו איים מלאכותיים בים סין הדרומי, בנו שם בסיסים, יש לי תמונות שם, הם מראים שם איזה מסלול עם כמה, עם כמה מטוסים, זה תעופה, נמל, והם מרגיזים את בנות הברית הכי חשובות של ארצות הברית באסיה, שזה יפן וקוריאה, במידה מסוימת גם את הודו. ויש להם תוכנית כלכלית שנקראת באנגלית Belt and Road, שזה אומר חגורות ודרכים, שבה הם עושים עבודות תשתית בנמלים, רכבות, מסילות, בניות תעשיות, בכל מיני מקומות בעולם, מממנים חלק מזה, חלק הם גורמים לזה שהמדינות האלה יהיו חייבים להם המון כסף, ועל ידי כך מגדילים את ההשפעה שלהם, ובואו תראה מה קרה במזרח התיכון. הם מנצלים את החולשה האמריקאית, ויש חולשה אמריקאית באזור ברורה, וזה רע, כי כשאמריקה חלשה גם אנחנו נחלשים. ואז, מה הם עשו? הם חתמו הסכם עם איראן, הם מקבלים המון דלק מהם, הסכם אסטרטגי, והם טיווחו בין סעודיה לבין איראן. עכשיו, מחמוד עבאס נסע לסין, הוא אומר לסיני, בוא תעשו טיווח בין ישראל לבין הפלסטיני. דיווח. עכשיו, הסינים רוצים שיהיה להם השפעה על הדיווח, הם רוצים לרשת ארצות הברית, אבל מה הם אומרים? הכל צריך לעשות במסגרת מוסדות בינלאומיים שזה האום. ואתה מבין איזה יחס נורא יש לאום לישראל. עכשיו, כשנתניהו עושה לסין, אני חושב שזה יוצא עוד, מורידים עוד לבנה מהיחסים המאוד קרובים בין ארצות הברית לבין ישראל.
אוקיי.
ואין תחליף לארצות הברית. אין, אני שומע כל מיני אנשים בארץ שאומרים, מי צריך לארצות הברית שהתעסקו בעניינים שלהם?
לא, זה כבר באמת מי שלא מכיר ומבין את המציאות, אבל בהחלט שאפשר להתווכח מה קורה שיש ממשל לעומתי לישראל, ומה קרה בשלטון אובמה, ואחרי זה טראמפ, אבל זה כבר באמת פותח אותנו לשיחות אחרות.
נכון, אבל חברי כנסת ושרים בארץ אמרו כל מיני דברים שלא מתקבלים על הדעת. זאת אומרת, אתה לא צריך את ארצות הברית, או שאתה צריך להתעסק בעניינים שלה. ומי צריך את ארצות הברית? אומרים את זה אנשים שפשוט לא מבינים מה הולך.
אוקיי, איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית בבר אילן, דוקטור, נכון?
פרופסור.
פרופסור.
עובדים כן. קשה בשביל הדרגה הזאת.
כן, כן.
כבר, תודה רבה לך.
שינינו את הדירוג כבר מזמן, תודה לך, בהצלחה, להתראות.
שלום, שלום.